שבוע טוב.
בלי נדר.
בלי נדר, בלי נדר. שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת העקדה. אנחנו, אני אומר רק דבר בקצרה, אנחנו רגילים לומר שאברהם הוא איש חסד, ויצחק גבורה, יעקב תפארת. אומר הזוהר הקדוש, בפרשה שלנו, אומר שאברהם אבינו לא היה איש חסד, לא היה לו חסד, צד החסד באופן מוחלט, עד שעקד את יצחק. כשעקד את יצחק, למעשה קיבל מיצחק את ה' חסדים. ורק אז השתלם והפך להיות איש חסד. שאלה גדולה. אז אם ככה, כל המעשים שעשה אברהם עד העקדה, שהיו מעשים של לכאורה חסד גדול מאוד, שהוא מתפלל על סדום והולך להציל את האחיין שלו, וכל מה שקורה איתו מסביב, שהוא מגייר אנשים ושרה מגיירת נשים, כל זה מצד החסד שקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, שפתח בתי מלון, בתי הערכה בכל מקום. זה לא חסד? זה חסד, חסד גדול. אז מה, איך מסבירים בדברי הזוהר על מה שעד שלא השתלים בעקדה, אז לא היה בו מידת החסד? ניתן להסביר את זה באופן שאנחנו יודעים שאנחנו רואים אנשים שבחיי היום-יום עושים מעשים שהם באמת מצד החסד, תורמים, עושים, מתנדבים, אבל הם עושים את זה מצד הגבורה שבהם. כלומר, מצד הכוח, הגבורה שבהם. ואנחנו כבר למדנו שצד השמאל לא בהכרח הוא דין. הגבורה לא תמיד היא דין. לכן, מה שאומר הזוהר הקדוש, שלא היה בו חסד, הכוונה היא אולי לומר שהיה בו חסד, אבל היה בו גבורה שבחסד. כל הדברים שהוא עשה בצד החסד היה מצד הגבורה שבחסד. אבל אחר העקדה שעקד את בנו, קיבל ממנו את החסד, ומהרגע הזה כל מה שעשה היה מצד החסד המושלם לגמרי. בעקדה. ברגע שהוא עקד את יצחק בנו, זה היה למעשה התגברות הפוכה ממידת החסד. כלומר, מידת החסד שאבא לא ישחוט את בנו, נכון? אז פעל בו מצד אחד מידת החסד שלא לשחוט. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את בנך את יחידך אשר אהבת ולך ועלהו לעולה, אז הוא מנתק. ואומר, הצד החסד שבי כרגע, לא, יש לו, אין לו מימוש בפועל. נכון שהלב שלי כאבא, איך אני אעשה דבר כזה, צריך רחמונס, נכון? צריך להתפלל, אולי הקדוש ברוך הוא יגזור גזרה אחרת. לא. הקדוש ברוך הוא ציווה, אני מכיר בבני, ואז למעשה מתגבר בו מידת מה הגבורה מאוד. ואיוב יצחק הוא גבורה. אז יש חיבור של גבורה וגבורה, ומתוך הגבורה שהוא לוקח מיצחק, כן? גם בגבורה של יצחק יש חסדים, נכון? כי זה מעורב הכל בכל. ואז הם משתלבים עם החסדים של אברהם, ואחרי העקדה שהוא מקבל ציווי להוריד אותו, להעלות את הארץ, אז ממילא הוא פועל אך ורק במצד החסד, ולא מצד הגבורה שבחסד, אלא חסד שלם. מה ההבדל? ההבדל הוא בכוונת הלב. אנחנו יודעים שישנה נתינה וישנה נתינה. חז"ל מדברים על זה בתלמוד, שאדם שאין לו, אפילו אני, חייב לתת צדקה. אבל אם אין לו, מה הוא ייתן צדקה? אז אומרים רבותינו האחרונים, זה מופיע קצת גם בתקופות הביניים של פרשי התלמוד, שלמעשה, הכוונה היא גם הארת פנים. כן? זה חסד שאני יכול לעשות, זה גם נחשב לצדקה. לכן, בזה ישתלם אברהם אבינו במידת החסד שבו, כך מסבירים בדברי הזוהר הקדוש. שמתוך זה שהוא לקח את הגבורות של יצחק, השתלב עם הגבורות של יצחק, התגברה בו גם החסד שבגבורה, ואז נהיה חסד שלם, ומרגע זה אברהם הוא איש חסד. לפני כן הוא היה אברהם שעושה בגבורה מעשי חסדים. שעשה עד עכשיו בגבורה מעשה חסד, אבל לא צד החסד הוא זה שהוביל, לצד הגבורה שבחסד. טוב, אנחנו על השיעור שלנו היום, אנחנו באמצע, או לקראת סיום, המאמר שלמדנו על העניין של הפסוק שאומר הנביא ישעיה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ואנחנו למדנו בשיעור האחרון שלמעשה יש פה רמז לבית המקדש עליון ובית המקדש תחתון, כאשר אמר רבי אלעזר בשיעור הקודם שהוא שמח שאבא השתיק אותו, כי הסוד הזה לא היה מתגלה אם הוא היה ממשיך להסביר את הבנתו, כי השגתו הייתה רק לגבי בית המקדש העליון, אבל לא לגבי בית מקדש תחתון. ובזה שאבא הסביר מה שאליהו הנביא לימד אותו, אז לכן התברר הסוד של חיבור בין בית מקדש עליון למקדש תחתון. זאת אומרת שעל ידי קורבנות ועל ידי מעשה המצוות בעלייה לרגל יש חיבור בין מקדש עליון למקדש תחתון, ואז מי שזו הבינה יורד אותיות אלה לשש קצוות, וממילא מתחברת המלכות דרך השש קצוות הללו של האותיות אלה, והמלכות מקבלת שם אלוקים, ואז שם אלוקים במלכות שזה בית מקדש תחתון, ויש שם אלוקים בבינה שזה בית מקדש עליון, וכך נוצר האיחוד בין שני המקדשים. וזה אמרנו בדרך אגב שזה קורה גם בעיתות עת רצון, אם זה בשבתות, ימים טובים ובעת התפילה, שיש חיבור בין ייחוד עליון לייחוד תחתון. אני כאן במאמר מוסגר רוצה לומר, תראו, מי שמכיר את שער הכוונות ומי שלמד את עץ חיים ופרי עץ חיים יודע שלמעשה התפילות שלנו שאנחנו מכוונים בתפילה מתחילת תפילת השחר, אנחנו עולים, אנחנו מתקנים בכוונותינו עולמות עליונים. אבל צריכים לדעת שכל מה שאנחנו מתקנים בכוונותינו עד ברכה ראשונה של 18, כלומר עד סוף אמצע ברכה ראשונה למען שמו באהבה, עד מילת באהבה, התיקון שאנחנו מתקנים הוא באחוריים. כלומר אנחנו יודעים שיש צדדים, נכון? יש פנים בפנים, פנים באחור, אחור באחור, אנחנו מתקנים באחוריי. ולכן מבאהבה של 18 ואילך אנחנו גם מתקנים פנים בפנים. לכן בדרך אגב אני אומר, זה אחד הסיבות שאנחנו בשנת השמיטה לא מכוונים בתפילה אלא רק מאהבה, למען שמו באהבה. כל שאר הכוונות שיש בברכות השחר ובתפילת פסוקי דזמרה וגם כולל קריאת שמע אנחנו לא מכוונים כלל, כי כל זה תיקון האחוריים. עכשיו שאל אותי רב דוביד לגבי מצוות שילוח הקן, ואני שאלתי את הרב אביחי בעניין הזה, והתשובה היא מאוד פשוטה. שילוח הקן צריך להבדיל בינה לבין שאר מצוות מעשיות. מצוות עשה שאנחנו מחויבים בהם, אנחנו מחויבים בהם, זה חובת גברה. מצוות שילוח הקן היא מצווה שתלויה א', אם יקרא כאן ציפור לפניך, זה אחד. כלומר אין פה חובת גברה שאני צריך לחפש ברחובות ועל העצים קינים כדי לגרש, אין חובה.
זה לא נכון,
זה לא חובה,
זה לא חובה,
אז רגע,
שאם אתה לא עושה את זה אתה חוזר,
רגע, לא,
אז עוד פעם,
לא, לא, זה לא משמעות הפסוק, ותקשיב בבקשה, זה לא מצווה שאדם חייב בה לחפש אותה ולעשות אותה, כמו שאדם מחויב למשל להתפלל שלוש פעמים ביום בזמנים קבועים, כמו שאדם יש לו מצווה ליטול ארבעה מינים, כמו שאדם יש לו מצווה להניח תפילין, זו מצוות עשה. כאשר מצוות שילוח הקן היא מצווה שכי אם יקרא, כי יקרא כאן ציפור, מלשון שאתה הולך ונקרא בדרכך כאן ציפור, זה דבר אחד. אז אם אתה בסיטואציה הזו, חלה עליך מצווה שאם תרצה את האפרוחים או הביצים, אז אתה צריך לנהוג כך וכך. אם אתה לא רוצה, יש בזה איסור בלתשחית. רגע. זה אחד. לכן זה מצווה שתלויה במספר גורמים. זה דבר ראשון. דבר שני,
אתה חייב לבוש ציצית?
היום, כן. רק שנייה, לא, כן, אבל חז"ל קבעו את זה כחובה. כן, חז"ל קבעו את זה כחובה. לעומת זאת, לא קבעו חובה מצוות שילוח הקן. עכשיו, דבר נוסף, מה אתה מחפש? עכשיו, עכשיו, דבר נוסף, אני יודע שיש בזה סודות עליונים, וזה מביא את המשיח וכולי, כך אומר הזוהר הקדוש. אבל, איפה תיקון מצוות שילוח הקן? מה היא מתקנת בעולמות העליונים? את האחוריים. התיקון של מצוות שילוח הקן הוא באחוריים. והיות ובשנת השמיטה אנחנו לא מכוונים דבר באחוריים, לכן המצווה הזו, כותב רבנו הרשש, כמו שאתה אמרת, שלא עושים אותה בשמיטה.
הוא לא אומר את זה הרשש.
הוא מביא את זה, כן, הוא מביא את זה. נכון, הוא מביא את זה בשם הרשש. אז לכן, זאת הסיבה שקיבלתי ושמעתי מפי הרב אביחי, שזה באחוריים, ולכן אנחנו לא עושים אותה. בסדר? אנחנו חוזרים לענייננו. לגבי זה נוכל להרחיב לבד שנינו. אמר רבי שמעון, היות ואנחנו באמצע המאמר שמי ברא אלה, אנחנו עד עכשיו למדנו את החלק הראשון של הפסוק. החלק הראשון של הפסוק אומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. נכון? זה הפסוק. לכן אומר רבי שמעון, בסדר, בואו נפתח ונמשיך ונראה. אומר הפסוק בהמשך, מכאן ולהלאה, שלימו דקרא. כלומר, אחר שאליהו הנביא גילה את תחילת הפסוק של שאו מרום עיניכם, מתוך דבריו של אליהו הנביא, אנחנו נוכל מכאן ולהלאה לפרש את סוף הפסוק, שלימו דקרא, המשך הפסוק. הרי כתוב בהמשך הפסוק, דכתיב המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. אוקיי? ניתן לשאול שאלה. והשאלה היא פשוטה, שאלה בלשון של הפסוק. כי אם אנחנו אמרנו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם שמות יקרא, למה הפסוק נוקט במילה המוציא? כי כשאנחנו מדברים בלשון העברית על כך שישנם כוכבים, כן? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, היה צריך עכשיו לתאר את הפעולה. מי ברא אלה ומוציא את מספר צבאם בוו. למה נאמר בה? בסדר, זאת השאלה. למה הנביא מקפיד לומר בה המוציא? דיברנו על השמיים, אמרנו שמה שמדובר פה זה על השמיים התחתונים, כלומר על הכוכבים, כוכבים זה גם שמש ירח, כל הכוכבים, ומוציא במספר צבא, הוא ברא אותם, ועכשיו מוציא במספר צבא. למה משתמש הנביא באות ה' המוציא? לזה אומר, מסביר רבי שמעון בר יוחאי, שיש פה למעשה שתי מדרגות. מה זה המדרגות הללו? בואו ננסה להיזכר במה שלמדנו זה מכבר. יש לנו פרצופים, נכון? זוכרים את המושג פרצוף? פרצוף זה אומר שזו מציאות רוחנית שיש בה את כל העשר ספירות. כולם. ואז הוא שלם. ואז יש פרצוף שלם. אוקיי? מזה אומר רבי שמעון בר יוחאי, תשימו לב, מזה שנאמר המוציא, זה בא ללמד שיש טרן דרגין עינון. יש שני דרגות של פרצופים בעולם האצילות שאנחנו מדברים בו. עכשיו, למה צריך שני פרצופים? אומר רבי שמעון בר יוחאי שכל אחד מהם צריך להיקרא ולהירשם בשם, כלומר צריך לו הגדרה. כי שם זו הגדרה, זוכרים? לפני שבינה הייתה עם שם אלוקים, אז היה מי? שאלת ברור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, דה יצריך למהווי ראשים כל אחד מן היו, כלומר כל אחד צריך שם, הגדרה. חד, אחד, אנחנו אמרנו, די דה יתמר מה? כי למדנו, אתם זוכרים, שיש מה ומי. אחד זה מה? כלומר, פרצוף אחד, מי מכונה מה באצילות? מלכות. נכון? אז אחד רומז למלכות שנקראת מה, ואחד מכונה מי? נכון? יש מי ומה. אחד מכונה מי, כלומר זה הבינה. אז יש לנו שני פרצופים בעולם האצילות, מי ומה. עכשיו, אחת עליונה ואחת, הלו, ואחת תחתונה. נכון? הבינה היא כאן, והמלכות איפה? כאן. ובסדר הספירות.
באצילות יש לנו שני פרצופים.
ככה עכשיו אנחנו לומדים, שבאצילות יש שני פרצופים, אחד נקרא מי ואחד נקרא מה. אני רומז לבינה, והמה למלכות. עכשיו, שיש הספירות, שבה מחברים. כן, שזה תכף נראה. יפה, שאלה טובה. די לה, זאת עליונה, מי? הבינה. איזה אות בשם הוויה זה? היא הראשונה. נכון? היא הראשונה. שהיא למעלה, בבינה. והתחתונה צריכה להיות כאימה, כן ברתה. אותה אות. אז איזה אות נמצאת במלכות בשם הוויה? היא האחרונה. נכון? שהיא במלכות למטה. עכשיו שימו לב. העליונה, שאמרנו שהיא הבינה, היא מה שנקרא גלויה ומפורסמת. כלומר, היא גלויה כל הזמן. אוקיי? למה? כי כבר למדנו שיש במה שם. נכון? אז אם יש לה שם, אז היא גלויה ומפורסמת. כן, הבינה. ועליה מוסיף הנביא ואומר, המוציא במספר צבאם. כלומר, הידיעה. המוציא. נכון? מה זה בא לרמוז? שמי הוא זה שמוציא? זו ההה. כלומר, ההודי שמודעה ולד כבתי. ההוא הידוע שאין כמותו. כלומר, מדובר על העליונה, שהיא הבינה, שנמצאת למעלה, כן? בשלוש ראשונות, ואין כמוה. למה אין כמוה? משום שהבינה מתפשטת עד איפה? עד עוד. כלומר, היא זאת שנותנת מזון וחיות למי? גם לזה, וגם לנוק. לנוק, לזון. זכר ונקבה. לכן היא הבינה, היא נודעת באלולים ואין כמוה, משום שרק היא נותנת גם וגם. כשהחוכמה נותנת משלה בקו הימין, למי היא נותנת? רק לחכן. חסד, חוכמה, חסד נצח. היא לא נותנת לכולם, רק הבינה נותנת לכולם. כי היא כוללת את זה. לכן, אם זה כך, היא מחיה את כולם. עכשיו תקשיבו לב למשפט הזה. היא מחיה את כולם. מי? הבינה. וכאימה כן ברתה. כלומר, במלכות צריך להיות מה? אותו דבר. שהמלכות תחיה את כולם. נכון? כי האימה והבת אותו דבר. הן דומות. אז אם הבינה מחיה את כולם, תהיתי אליהו?
רגע. זה מלמעלה למטה, וזה מלמטה למעלה.
רגע, בסדר, אבל היא מחיה. רק שנייה.
איך היא מחיה?
תכף. זה מה שרציתי. יופי, בואו נמשיך.
זה...
רגע, מה הבינה מלמעלה למטה, והמלכות גם כן, מלמעלה איפה שהיא נמצאת, למטה, מתחתיה, אם זה באצילות, אז היא נותנת... כן, אז מה הכוונה כולם? למי שמתחתיה?
בעולם הבריאה.
נכון. אז היא צריכה להיות כזו גם כן, שהיא מחיה את כולם למטה.
כשאתה אומר שחוכמה רק נותנת...
חכן.
לכן,
נכון, רק לקו ימין.
בסדר, אז למה, אם היא הולכת בכיוון זה, אז מדוע הבינה גם לא הולכת באותו קו?
יפה, כי אמרנו שהבינה, בגלל שהיא אימה הילאה, כן? היא האימה העליונה. אז אימה, אמרנו שנותנת לביתה את הקישוטים שלה. כלומר,
בינה כלולה גם בחוכמה.
כן, נכון, אבל בינה של חוכמה אנחנו לא מדברים עכשיו על הדבר של הבינה של חוכמה. אנחנו מדברים על באופן כללי כרגע בתוך עולם האצילות, כן? החוכמה נותנת לבינה. זהו, נגמר. עכשיו, מבינה, הבינה נותנת לזה. זה הוא כל השש קצוות. הוא לא חצי. הוא כל השש קצוות. לעומת זאת, שחוכמה של האצילות תיתן לזה, היא לא תיתן לו בכל השש קצוות, היא תיתן לו רק בקו ימין. אז הוא לא מזין את כולו, הוא מזין רק חלק. כי הוא מצד הימין. כי הוא מצד הימין. הוא ייתן לו גם את בינה של חוכמה, אבל בצד הימין. הבינה נותנת לכל זה, כי זה מי ואלה. לכן היא מזינה את כולו. מה שאין כן בחוכמה, שבצד ימין הוא נותן לצד ימין. הבינה היא בצד שמאל, נכון. אבל, יפה, בגלל שאנחנו למדנו, שעל מנת ליצור את היכולת של בינה לתת למלכות, לחבר את המלכות אליה, היא חייבת שמה יתחבר ביניהם? זה. זה, יש בו גם ימין וגם שמאל. וזה מתייחד עם, עם, עם המלכות, נכון? אז היא נותנת לכולו. אז היא מחיה את הכל. נכון? לכן אומר הזוהר הקדוש, לכן אומר הנביא המוציא זהה העליונה שהיא זאת שמוציאה במספר צבאם, כלומר כי גוונה דה. כמו כן אנחנו אומרים המוציא בהה הידיעה באיזה ברכה? המוציא לחם מן הארץ. ומה זה הארץ? מלכות. אנחנו אומרים ברכת המוציא, המוציא לחם מן הארץ, נכון? יפה, עכשיו שימו לב. רגע, מה?
בפסוק זה הבינה
בינה ומלכות, נכון. עכשיו, התחילת הפסוק מדבר על הבינה. המוציא במספר צבאם, הזו, זה מלכות.
כן.
לא. ולכן זה המוציא. וההוד השתמודעה דה דרגת את האה, וזה עכשיו נודע לנו ההה הזו שבמילה המוציא, שמדבר על המדרגה הנמוכה, כלומר, המלכות, שאיפה היא, למה היא נקראת נמוכה? כי איפה היא מודעת, איפה היא מזוהה? בתחתונים. כי סוד מדרגת הספירות התחתונות. נכון? עכשיו, לפי שהיא, מי, המלכות, מוציאה את כל ההשפעות מהעליונים, מהבינה, נכון? ומזה שמעליה. וזה מגיע אל המלכות למטה, היא זאת שמשפיעה ומפרנסת את העולם התחתון ממנה. לכן מה אנחנו אומרים? המוציא לחם מן הארץ, כלומר שאנחנו אומרים שבכוח המלכות של ההא הזו, כן? של המלכות, מכוח ההא התחתון יוצא ונמשך לנו מה? שפע של המזון. כלומר ככה זה בכל העולמות. המלכות היא זאת שמשפיעה לעולם שמתחתיה. כי אמרנו כבר שהיא נושקת לכתר של מי שמתחתיה, נכון? כי אחר כך יש כתר. מגיע לעולם הבריאה, מלכות של עולם הבריאה, נותן שפע ומזון לכתר של עולם יצירה. ומלכות של עולם יצירה נותן מזון ושפע לכתר של עשייה. ומלכות של עשייה נותן לכל מה שמתחת לעשייה.
מה, לעולם ה...
לעולם שלנו, זה ויכוח אם אנחנו בעשייה או לא, אבל לכל מה שמצריך, חיות.
זה לא יורד.
כן.
אנחנו מדברים על עצמו, במרכז על עצמו לא.
כן.
בלי חוכמה העסק לא יעזור.
בוודאי שלא.
אף אחד לא יקבל כלום.
נכון.
אז למה אנחנו מתעגזים בבינה?
אני אגיד לך למה.
בלי חוכמה לא נקבל לחם, לא נקבל
חוכמה. אז בוא אני אגיד למה, כי זה לא רק החוכמה, זה גם כתר. וגם קוצו של כתר. כן? כלומר, קוטו של יוד, הכתר הרי זה החוכמה. ומעליו יש את הקוץ, שזה האות יוד. נכון? עכשיו, אנחנו צריכים להבין. בואי שאני אתן לך דוגמה. אם אני בא ואומר לך, טוב, מאיפה יש לך עכשיו כסף? אתה אומר, יצאתי, לקחתי מהכספומט. כן? כלומר, נכון, שאם לא יהיה כסף בכספומט, אז לא יהיה לך כסף, נכון? אבל מה המקור לכסף בכספומט? הכספומט? לא. הכספת שבבנק, שם יש כסף. כלומר, חשוב לי לדעת שאתה טוב, זה בכספומט, יופי, אבל מי שם בכספומט? כלומר, אני לא מתעסק עם מי ששם, אני רוצה לי בכספומט. אותי לא מעניין עכשיו מי שם את זה בתוך הכספומט? כי מי שנותן לי את השפע, כרגע, מי זה? הכספומט, בפועל. מי שאני נושא, והוא מוציא לי מהקיר. כן?
יש חשיבות
במלכות ובבינה? בוודאי, בוודאי, כי המלכות והמינה הם אלה שמוקדים את השפע.
שזה יותר חשוב מהזה?
זה לא חשוב, אין פה עניין של חשיבות. יש פה של העניין מי בפועל משפיע. יש השפעה בכוח, ויש השפעה בפועל. אני מתכוון לתת לך משהו, אבל לא נתתי, אז מה הועלתי? יש לי כוונות טובות. אבל אם אני נותן, כן? אז אני עושה פעולת הכוונה של מה. כלומר, נגיד את זה במילים אחרות, הבינה מוציאה לפועל את הרצון של החוכמה להשפיע.
יש עוד משהו. גם בינה, גם מלכות, גם נקבות.
נכון.
והשפעה זה רק דרך הזוכר.
דרך הזכר. נכון. אבל תשים לב, הזכר נותן זרע. הוא נותן את הכוח. מי בפועל מאכיל ומשקה ומלביש? זכר או נקבה? הנקבה. כלומר, הזכר נותן את הבכוח. הנקבה עושה את הבפועל. לכן בינה ומלכות שהם הנוקבה, הנקבות, הם אלה שמשפיעות הלאה. כי הזכר נותן רק את הכוח, לא את המייס. בסדר? לכן מובא גם מה שהגמרא למשל אומרת, במה נשים זכיין, במה נשים זוכות אחרי העולם הבא. הרי כל המצוות עשה פתורות, ולאחרים יש להם כל מיני חוץ מצוות, לא תעשה שהן חייבות, אלא שמגדלות את בנינו. כלומר, הם אלה שמשפיעות. כן, בזכות זה הם זוכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, שמכוח חיי השנייה של החם מוציא במספר צבאם, או חם מוציא לחם מן הארץ, אנחנו למעשה אומרים, שהבינה והמלכות הם אלה שמשפיעות לנו את השפע של מזון, וכול אחד והכל אחד. למה הכל אחד? כי בינה ומלכות זה אותו דבר, רק היא עליונה וזאת תחתונה. נכון? כי הן דומות, זה אמא וזה בת. כלומר, הבינה והמלכות הן בחינה אחת. ואם זה כך, לכן שתיהן רמוזות באיזה אות? Hey. נכון. אותו דבר. בסדר? לכן אומר הזוהר הקדוש, אם כך, בואו נראה את המשך הפסוק. הרי אמרנו, המוציא במספר צבאם. מה זה במספר צבאם? בואו נראה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלמעשה יש, עכשיו בואו תשמעו דבר מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו אומרים, בחז"ל ידוע שאומרים, מה זה ראשי תיבות ישראל? אף על פי שבמספר הביולוגי, סטטיסטי, יש יותר. אבל, יותר ישראל. אבל אומרים, ישראל ראשי תיבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה ישראל. נכון שיש יותר מ-60 ריבו ישראל בעולם. פעם שאלתי את השאלה הזאת, האדמור, אני זוכר. אחרי, איך זה? יש 15-20 מיליון, זה יותר מ-60 ריבו. מה, איך זה מסתדר? אז הוא אמר לי דבר מאוד פשוט, אני התפלאתי על עצמי, איך לא חשבתי על זה, אבל אתם רואים, בשביל זה הוא אדמור. הוא אמר לי פשוט, יש שורש ויש ענפים. נכון שיש 60 ריבו אותיות לתורה שזה שורש נשמות ישראל. כל המיליונים אחר כך כן ירבו, זה ענפים שיוצאים מהם. אבל כשמדובר על זה, זה השורש. כלומר, השורש של התורה כנגד 60 ריבו נשמות שהם שורש עם ישראל. לכן אין שום בעיה עם זה. כאשר אנחנו פה מדברים על 60 ריבו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה זה במספר? איזה מספר מדובר? 60 ריבו אינון דקיימין כחדה. כלומר, יש 60 ריבו בחינות, אופציות, שונות, שהבינה מוציאה. אתם קולטים מה זה? בואו נתחיל להבין מה זה רוממות השם. מבינה בלבד, בדרך ההשפעה לזן, היא נותנת לו 60 ריבו. כמה זה? כמה זה במספרים שלנו? 600 אלף אפשרויות, אופציות, שונות, של הערות רוחניות, שהיא נותנת למי? לזה ולנוקבה. ממנה, שהיא קיבלה מן החוכמה. שישים ריבו. המוציא במספר צבא העם, אז זה שישים ריבו. כן? כלומר, אומר הזוהר הקדוש, מה זה המספר הזה? על איזה מספר מדובר? אנחנו מדברים על שורשים, הרי הצילות זה שורשים של כל העולמות. כן?
לומדים שהמוציא במספר צבא העם זה
שישים... אז עכשיו אנחנו לומדים את זה בזוהר, תכף נראה. אומר הזוהר הקדוש שהבינה למעשה מוציאה לזון, זה ונוקבה 60 ריבו בחינות, והם השורשים של 60 ריבו נשמות כלל ישראל, שלמעשה השורש שלהם איפה נמצא? אז רגע, איפה נמצא? בעולמות, כן, במי? בבינה. כלומר 60 ריבו, וזה לקוח מיוצאי מצרים. אז אנחנו מסבירים, מספר זה 60 ריבו, כן? בתורה נאמר על מספר יוצאי מצרים כמה היו? גברים? לא. לכן, הם היו שורשי ישראל, שורשי נשמות ישראל. והנביא ישעיה מדבר על שורשי נשמות ישראל, שלמעשה מצויים במי? כלומר, כל... בוא נעשה חשבון. כמה ספירות יש? 10. 600 אלף מחולק ל-10. כמה זה?
60,000.
כלומר, בכל ספירה וספירה יש בתוכה מה? 10 ריבו של בחינות. נכון? שש כתבות.
מי אומר שזה שווה?
זה שש כתבות, כך אומר, תסתכל, אומר הזוהר הקדוש. וכולו כחדה, כולם אותו דבר. לכן הם חייבים להיות שווים. תיקח את ה-600,000, תחלק לספירות כחדה, הם אחד, שווים. לכן בכל אחד יש 60,000 בחינות. אוקיי? והלאה אומר, הזוהר הקדוש, והפיקו חילים לזינאיהו דלק לון דחושבנה. לכולם. מה הכוונה? כלומר, גם הם הוציאו צבאות. איפה? בעולמות אביה. הצילות בריאה יצירה עשייה, מה?
שש הקצוות
אבל בכל אחד מהם יש ספירות, נכון? אז כל ספירה וספירה יש בה 60 ריבו בחינות, כן? 60 ריבו בחסד, 60 ריבו כך. לכן עכשיו, ופה אני רוצה שתשימו לב, כי אנחנו נכנסים עוד מעט לעולם האותיות וזה חשוב. אמרנו שיש שורשים, בסדר? שורשי נשמות. שורשי נשמות הם 600,000. היות והבינה משפיעה אותם לזה, לעשר הספירות שלו בכל ספירה וספירה, והיות והם כולם כחדה, כי אנחנו יודעים שאין פירוד בעולמות האלוהים. הם חייבים להיות שווים, כי הכל אחד, גם אם זה אור וגם אם זה הערה, זה חייב להיות זהה. השאלה היא רק, האם הם מתגלים או לא מתגלים? האם הם מחוסים או לא מחוסים? אבל הם חייבים להיות שווים, כי אין פירוד בעולמות העליונים. ממילא, מה שיוצא, שבירידה כלפי מטה, גם 60 הריבו שבכל ספירה וספירה משפיעים למטה גם כן. כי הרי הכל יורד למלכות. וכמה הם משפיעים? שוב פעם, של 10. כי אצלם יש 60 ריבו. נכון? אז גם הם צריכים להשפיע. לכן אומר הזוהר הקדוש, שימו לב, והפיקו חילין לזינה יודלת ומחושבן. אי אפשר כבר לעשות את החשבון. ולמה אי אפשר לעשות את החשבון? בשביל שגם הם הוציאו מה? צבאות. והצילות בריאה יצירה והעשייה, שעכשיו היות והם שורשים, אז הצבאות שהם מוציאים מהם, כבר לא השורש, אלא הפרטים, פרטי הנשמות של ישראל. ולכן אין להם מספר וחשבון, יש מיליונים על מיליונים, כן ירבו. זה כלומר, זה מה שאנחנו אומרים, נשמה, ונשמה לנשמה, ונשמה לנשמה ולנשמה, וניצוצות של נשמה, כן? כי זה הולך ונהיה עוד ועוד 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 ועוד.
אני זוכר שקראתי בקונטר שקראתי, שיש שורש יותר מצוין.
כן, זה באדם הראשון, אבל אנחנו לא מדברים על זה, זה אקס. לכן, זה מה שכתוב בפסוק, המוציא במספר צבאם. מה הכוונה המוציא במספר צבאם? כמו שלמדנו, שהבינה מרומזת בעליונה. על ידי כך שהיא מתלבשת בוו קצפות ובנוק, בזה ובמלכות, אז מושרשים בהם 60 ריבו בחינות, שהם נקראים מספר, כי מספר יוצא מצרים, ואז מהם מוציאים את פרטי נשמות ישראל, בלי מספר וחשבון, ולכן הם נקראים צבאות. לכן אנחנו אומרים השם צבאות, אשר אדם מותח בך. כי זה מדבר על מה? על שורשי הנשמות ופרטיהם של ישראל. ומה שכתוב לכולם, מה הכוונה? הרי מה כתוב בפסוק? המוציא מספר צבאות לכולם שמות יקרא. מה זה לכולם? אם ככה, מה זה לכולם? אומר הזוהר הקדוש, היינו בין עינין שיטין, כלומר בין 60 הריבו, שהם הבחינות הגבוהות של וו קצוות, לבין כל החילות דילון, כלומר כל פרטי הנשמות שאחר כך, שהם נשמות שיצאו מהם, כולם בשמות יקרא.
מה זאת אומרת
שם יקרא?
איזה שם?
יפה. אומר הזוהר הקדוש, רגע, מה פירוש בשם יקרא? ואיזה שם? כי אמרנו שצריך להיות שם, נכון? שם זה הגדרה. נכון? שם זה הגדרה. לפני שיש שם, אין הגדרה. אם אין הגדרה, אופ, זה מכוסה. כמו הבינה לפני שהיא ירדה למטה. אז יש רק מי, ואין שם אלוקים. לכן אומר הזוהר הקדוש, איתימא דקרנון בשמתון. אם אנחנו נרצה לומר שהכוונה היא שקורה לכל אחד ואחד שמות, מתי? אחרי שהם יוצאים מהבינה אל וו הקצוות ומהם הלאה, בעולמות אביה, שעל ידי זה יהיה להם מה? קיום. בלי זה אין קיום. אז מה יהיה? רגע, לפני זה בוא נגיד ככה, הם חייבים שיהיה להם קיום. כי אם לא יהיה להם קיום, לא יהיה להם לא הערה ולא אור ולא שום דבר. נכון? לא יהיה להם חיות. ולכן, צריך קריאת שם בכל מקרה. לר הכי הוא, אין הדבר כך. אם כן, מה פירוש שמות? למה נקרא? שמות תקרא. צריך להיות לכולם שם נקרא. לכל אחד שם. למה שמות? נכון?
כתוב
לכולם שמות תקרא. אז אנחנו אומרים, כן, זה מסתדר יפה. כי זה הרבה. אומר לך, לא, לא, זה בכלל לא ככה. כי אתה צריך להגיד, לכל אחד ואחד צריך שם, לא שמות. שם שהוא יהיה קיום. זה הקיום שלו. זה החיות שלו.
מה הפסוק פה?
הפסוק אומר לכולם שמות יקרא.
זה תהילים, זה אותו דבר?
כן, זה המשך הפסוק בישעיה. אומר למעשה הזוהר הקדוש, אם ככה, למה כתוב שמות? שעת זה להיות כתוב, אם כן, בשמו מבעלי, לכולם בשמו יקרא. בשמו של אותה בחינה. אחד בחינה כזו, אחד בחינה כזו, אחד שם כזה, אחד שם כזה, אחד שם כזה, אחד שם כזה. הרבה שמות יש לקדוש ברוך הוא. הרבה כינויים. כל כינוי זה ההנהגה. ואיוב הקדוש ברוך הוא אין סוף. גם אין סוף לשמות שהוא יכול לתת לכל בחינה ובחינה. אז למה נאמר לכולם שמות יקרא? לכן אומר הזוהר הקדוש לכל אחד בשמו יקרא, התשובה היא אלא בזמנה דדרגה דה לסליק בשמה ויקרה מי. אלא בואו תבינו, אמרנו שכל זמן שבחינה או מדרגה אין לה שם, איך היא נקראת? חבר'ה, איך היא נקראת? שאין לה בחינה, אין לה שם, אז איך היא נקראת?
מי.
מי, יופי, נקראת מי. אבל כלומר שהבינה עדיין לא הייתה נקראת בשם אלוקים, אלא רק מי, אז עדיין היא לא מוציאה, היא לא מולידה, לא הוליד, את מה? את אותם שורשי 60 ריבו נשמות של ישראל. ולא אפיק תמירין לזיני, כלומר לא הוציאה החוצה את מה שהיה תמון בתוכה. את כל אותם אורות ואותם כלים כלפי מטה. כלומר, פרטי הנשמות שהיו כולם היו גם כן בבינה. כי לא רק ה-600,000, אלא גם הפרטים שלהם היו בתוכה, כי הם יוצאים ממנה. אף על גב דקולאו אבות מרינבי, למרות שכולם היו בתוכה מוסתרים, אבל כל זמן שלא היה לה שם, הגדרה היא לא יכלה להוליד אותם, כלומר להוציא אותם לגילוי. כיוון דברה אלה, כיוון שבראה את אלה, כלומר ברגע שהייתה השתלשלות מבינה לבב קצוות של זה, מה קרה לפרטים? מה קרה לפרטים? נוצרו שורשי הנשמות, אבל מה קרה לפרטים? הם מוסתרים עדיין. כן, הם עדיין לא מגולים. והסתלק בשמי, ואז אתה נשמע, סליחה, הבינה נקראת איך? אלוקים, נכון? כי היא ירדה למטה. והתחברה למלכות. ועד בזמן שהיא נקראת אלוקים, על ידי התחברות מי באלה, כדין בחילה דשמדה, אז בכוח השם הזה, שם אלוקים, שהוא שם התלבשות של הבינה ובב קצוות, הפיק ובשלימו, היא מוציאה את שורשי הנשמות, וכל הפרטים בשלמות. ולכן זה הסוד שנאמר בפסוק, לכולם בשם יקרא. הבנו? לכן כתוב, בתהילי כתוב בשמות, אבל כן, בישעיה, בשם. כן, נכון. ובישעיה כתוב בשם. כלומר, בהו שם דילי. באיזה שם? שיצא מכוח הבינה. כלומר, בשם יקרא בשם אלוקים. כלומר, כל נשמות ישראל בבב קצוות של זעיר אנפין נקראים בשלב הזה באיזה שם? איזה שם? אלוקים. בשם שממנו הם יצאו. ועפי כל זינה וזינה להתקיימה בשלמותה. ואחר כך היא מוציאה הבינה ומולידה את כל מיני הנשמות של כל עולמות. הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כדי יורד למטה, 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 למטה. מי הצילות לבריאה, מבריאה ליצירה, מיצירה לעשייה. ואז בכוח איזה שם אלוקים, כדי שהם יהיו שלמים ולא יחסר ב-60 ריבו אף אחד. לכן אומר הנביא, לא כמו דוד המלך, בשם יקרא, שם אחד שומר עליהם עד למטה. וכמו שפירוש הפסוק לכולם בשם יקרא, מה הכוונה? על ידי שם הבינה, שם אלוקים, כגוונה דק, כמו ככה מצאנו בפסוק אצל בצלאל. בעבודת המשכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי, נכון? כך כתוב. אומר הזה הקדוש, עכשיו תביא שגם שם אצל בצלאל שנאמר בשם, אין הכוונה על שם בצלאל ספציפי שקוראים לו בצלאל, לא, אלא מה שהוא בא לומר, התקרנה שמי, הזכרתי את שמי הגדול. איזה שמי? אלוקים. והתקיימה בצל אל על קיום בשלמותי, כדי לתת לו קיום והעמדה, כן? בנשמת ישראל, שיוכל להבין את מה? את סודות המשכן. כלומר, תשימו לב, דבר מדהים, מדהים.
גם סודות המשכן שיוכלים לבוא מאלוקים.
יפה, תכף, תכף, תכף. מה קורה? אומר הזוהר הקדוש שעל מנת, או בוא נגיד את זה בצורה אחרת, המשכן וכן המקדש מכוון כנגד כל מציאות העולמות. מי שרוצה לעיין בפרטפות יעיין בספר הכוזרי, שמסביר שם כל דבר בארון, מה זה הקרובים, מה זה הארון עצמו, מה זה המזבח, כל דבר בגוף האדם, והאדם עולם קטן. אומר הזוהר הקדוש, על מנת שהמשכן ייבנה באופן כזה, שהוא יהיה מתוקן ושלם עם כל העולמות כולם, וכל נשמות ישראל יהיו כלולים בו, חייב להיות מישהו שיהיה לו את הכוח לבוא מאותו מקום שלכל נשמות ישראל הם שם בשם אחד, ולא בשמות שונים. איפה זה? שם אלוקי. לכן הוא משתמש באותו סגנון. ראה, קראתי בשם, כמו שאומר הנביא, ישעיה, לכולם בשם יקרא. מי זה? הבינה? שם אלוקי. כלומר, על מנת שבצלאל יבין את כל סודות המשכן, לעשות אותם בדיוק כמו עולמות העליונים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בצלאל בן אורי, למטה דן, כן? הנה קראתי בשם. יכול היה התורה לומר, ראה קראתי לבצלאל בן אורי. למה המילה בשם? כלומר, הכנסתי בתוך נשמתו, כן? את סוד נשמות כל ישראל.
אבל זה במילה
בשם. איך?
כל זה במילה בשם.
במילה בשם.
אבל כמו זה במשה רבנו.
או, יופי! זאת אומרת שבזמן בניית המקדש, המשכן, היו שני אנשים שיקללו את כל נשמות ישראל. משה רבנו מצד הדעת, כי משה הוא מצד הדעת, מסוד הדעת, ובצלאל היה מצד מה? העשייה. העבודה.
זאת אומרת שמצד, מצד מה?
מצד הבינה.
מצד הבינה.
כן. ומשה הוא מצד הדעת, מסוד הדעת. כלומר, למעשה, לכן, כשמתקשה משה רבנו, ואנחנו רואים את זה במדרש, אז אומר משה רבנו לבצלאל, וכי היית איתי יחד אצל הקודש ברוך הוא? איך ידעת שזה מה שראיתי? במעשה המנורה. כן, אומר לו, וכי היית בצלאל? איך אתה יודע שזה הסוד? אבל לא כיף. בי כלולים כל נשמות ישראל. בי כלולים הבינה. בינה, סוד אלוקים. אז אני מבין. אוקיי, ככה אפשר להסביר את המדרש הזה. עכשיו הוא ברור יותר. לכן, כמו שאנחנו אומרים לכולם בשם יקרא, הכוונה היא לכל נשמות ישראל, מהשורשים ועד פרטי הנשמות, כך גם בבצלאל בן אורי, שבנה את המשכן, נקרא בשם אלוקים. כלומר, הכוח שממנו הוא פעל בכוח הבינה, כדי שיוכל להבין על כל סודות המשכן. כי המשכן למעשה היה מרכבה וכלי לקבלת אור פני מלך חיים לכל נשמות ישראל. לשורשים ולפרטי השורשים, לפרטי הנשמות. לכן הפסוק משתמש במילה בשם גם אצל אורי, אצל בצלאל בן אורי, וגם אצל הנביא ישעיה, כשהוא מדבר על מי ברא אלה. אנחנו נסיים, כי למעשה יש פה מאמר קטן, מאמר קטנטן, אנחנו נקרא אותו, מאמר ביניים שנקרא המשך הפסוק, ומה מרוב עונים, כן? מה זה מרוב עונים? תקרא לנו שם את המשך הפסוק. מרוב עונים ו... אמץ כוח.
מרוב עונים ואמץ כוח.
כן, עכשיו... בישעיה. באמיץ כוח, כן. אומר הזוהר הקדוש, רגע. כלומר, הכתוב ממשיך שבפסוק, אחרי בשם יקרא מרוב עונים. באמיץ כוח, איש לא נהדר. זהו, כך נגמר הפסוק. אומר הזוהר הקדוש, מה פירוש מרוב עונים? מה הכוונה? לפי הסוד. כי לפי הפשט, מה זה מרוב עונים? חביבי, הרבה כוח. לפי הסוד, עכשיו אומר רבי שמעון בר יוחאי, דה ריש דרגים. מה פירוש מרוב עונים? מאיפה שיש את מקור הכוח. מה זה מקור הכוח? ראש המדרגות והספירות. איפה הראש המקור של הספירות? באבא. אבא. כי אנחנו בכתר לא מדברים. נכון? אין לנו. אז זה חוכמה. זה אבא. זה ראש האצילות. והסיבה שהוא נקרא רוב עונים, למה זה? משום שכל טיפה נקראת איך? און. ראשית עוני, נכון? כל טיפה נקראת און. ומשם כשהיא משפיעה למטה, דסליקה בי על ראותים. כלומר, כאשר באותה טיפה עולים כל הרצונות, כלומר התעוררות של מה? מלמטה למעלה. מי נוקבי? כן? רצון להתחבר. כלומר, שם זה המקום שעולים כל הרצונות. לאן זה? באבא, בחוכמה. מלמטה למעלה. זה עולה לחוכמה. והסתליקו בי, באורח סתים, על מנת שלא יהיה יניקה לחיתונים, זה עולה בהסתרה, בדרך סתומה. כלומר, כמו, למה? כדי לקפל, שימו לב, איפה יש טיפה? בחוכמה, כי הוא אבא, נכון? באבא. כן, אבל באבא. ואנחנו, על מנת ליצור ייחוד, הוא צריך לעלות מלמטה, הנוקבה, צריכה לעלות כדי לקבל את הטיפה. עכשיו, כדי לקבל את הטיפה, אם היא תהיה באורך גלוי, אז הופ, ידבקו גם החיצונים שם. לכן היא הולכת באורך סתום, אורך לא מגולה, דרך לא מגולה, דרך סתומה, אורך סתים. לכן אומר הכתוב לכולם בשם מקרא. למה כולם בשם מקרא? איך נוצרת התולדה לידי שבינה מתייחדת עם, סליחה, אמא, עם אבא, נכון? אז יש ייחוד בין אבא ואמא, ואז מזה יש תולדות, נכון? טבעי, כולם מכירים את המושג הזה, תולדה, זה אבא ואמא. עכשיו, הבינה מקבלת את הטיפה ממי? מחוכמה, מאבא, נכון? בדרך סתים. למה עכשיו זה בדרך סתים? כי זה נורא פשוט. בגימל ראשונות מה? הכל?
גלוי.
למעלה גלוי, אבל כלפי מטה? סתים. כלומר, שמה, למעלה, סתום. לא מגולה, יש מסך. מפריד. ואז למעשה, עכשיו מודיע לנו הפסוק את הסדר. איך הסדר הזה עובד, איך כוחות ההשפעה עובדים, מה הסדר הוא? שבהתחלה נמשך את הטיפה העליונה. מאבא שנקרא עולם עליון, כי איך קראנו לבינה? מקדש עליון, נכון? הוא נקרא עולם עליון, והיות והוא נקרא עולם עליון, איך הבינה נקראת? מרוב עונים זה החוכמה, איך נקראת הבינה? במצכוח. למה נקראת המצכוח? משום שהיא מקבלת כוח ממי? מהחוכמה. כלומר, אמיץ ולשון מאמץ, מקבל. כוח ממי? מהחוכמה. והחוכמה, איזה אותיות יש בה? כוח. כוח מה?
חוכמה.
נכון. ומה אמרנו מה זה? מלכות אחר הגילוי. מתי יש גילוי? כשיש ייחוד. נכון? לכן, החוכמה זה סוד שם מה? כוח מה? ואם זה ככה, בינה מקבלת מהחוכמה, יש בה אם ככה גם שם הוויה. נכון? באיזה מילוי? איזה מילוי? לא, השם הוויה במילוי. לא מה, אלא במילוי של כמה אותיות? כתוב במילה. כוח, מה? אז שם והוויה באיזה מילוי של כמה אותיות? כוח. שיש חפכת אותיות. י, 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 ו, י, ו, ד, ואחר כך זה ממשיך, כן? ה, י, ו, ה, א, וכו'. מילוי אמרנו, אני לא יודע מה זה מילוי, נכון? אמרנו שהאות ממלא את עצמה. אז צריך להיות שם שסך הכל יש 28 אותיות. שההתחלה, מה? זה מילוי של מילוי, נכון? חפכת אותיות, כוח. חפכת אותיות, כלומר מילוי של מילוי. ואם יש מילוי של מילוי, דיסטלק בשם אלוקים. כן, כמו שאמרנו. זאת אומרת שהיא מתעלה להיקרא בשם אלוקים. ככה הסברנו, נכון? שהבינה ברגע הזה נקראת אלוקים. ואם זה כך, זה הפסוק. למה היא נקראת אלוקים? כי מרוב עוניים, שהוא הבא, אמיץ כוח, שזה אמא, כן? בסדר? זאת הבינה, מה קורה לה? למעשה, היא מתייחדת, ועל ידי זה אמא מתעברת. איך אומר סוף הפסוק? לכן איש לא נעדר. מה זה לכן איש לא נעדר? מאותם 60 ריבו של שורשי נשמות ישראל, כולם נמצאים. כלומר, אף פעם, רבותיי, וזה דבר חשוב, במקום הייחוד של חוכמה ובינה, לעולם לא יחסר שום שורש משורשי נשמות ישראל. תמיד יהיה שלם, איש בא, לא נהדר. ודאפיק בחילה נשמע, משום שיוציא בכוח השם, שם אלוקים. ולפי שיוציאה הבינה אותם בכוח שם אלוקים, נכון? מה אנחנו מבינים מזה? שהאם יש אפשרות של פגם או חטא שמגיע לשם? אין מצב. כלומר, חטא ופגם לא מגיע לשם. כי תמיד בחוכמה ובינה איש לא נעדר. אנחנו לא יכולים לפגום שם. אם זה כך, ובגין די איש לא נעדר, לפי שבשורש נשמות ישראל אף פעם אין פגם ואין חסר, לכן בכל אתר דמיתו ישראל והתענשו בחוביו. כל מקום שישראל נענשו ומתו בגלל שהיו חייבים, כן? בגלל כל מיני מעשים שהיו חייבים כלפי שמיה, נענשו, התמנו מיד. מה אנחנו רואים בספר בשמות ובמדבר? מיד אחרי שקורה מוות או אסון, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה?
תספור.
מחלש, תחזיר הכל מחלש. ולא האדר מעינון שיטים ריבו אפילו חד. כלומר, בעולמות שלהם אתה אכן מתו, מספרים, גופות. אבל בשורשי נשמות ישראל, הכל נשאר כמו שהיה. בגיל למהווי כולה דיוקנה חדה, כדי שלמעלה, למטה, הכל יהיה בשלמות אחת ודומים זה לזה, מי ומה. בילה ומלכות. כמה די איש לא נהדר לילה, כמו שאיש לא חסר למעלה בשורשי הנשמות, כך לא יהיה חסר מ-60 ריבו שורשים למטה, למטה. לכן הופכי לא נעדר לתתה. לכן גם בעולם, בעולמות התחתונים, בצד הרוחני, לעולם לא יחסר משהו משורשי נשמות ישראל. מהפרטים כן יחסר. אבל משורשי הנשמות לעולם לא יחסר. והמקום הזה גם נקרא כנסת ישראל. למה נקרא כנסת ישראל? כי כל ישראל, שורשי נשמות ישראל, מה הם? מכונסים שם. לכן כנסת ישראל תמיד היא שלמה. היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע טוב, והשבוע הזה יהפך לנו ולכל בית ישראל, לששון ולשמחה גדולה, ולעניין בית מקדשנו, אמן ואמן.